ערב טוב וחודש טוב לכולם. האמת היא שלא חשבתי, אבל אני מניח שבסוף השיעור אולי תבינו גם למה חודש אייר וראש חודש אייר קשור להפרשת חלה. אבל זה בעזרת השם בסוף. טוב, התבקשנו קצת לדבר על ענייני פרקי אבות. וגם חודש אייר, הזמן המאוד מיוחד שאנחנו נמצאים בו עכשיו בפתחו. נהגו עם ישראל להגיד פרקי אבות בפרק הזמן המיוחד שבין פסח לבין שבועות, בשבתות. נהגו אחרי מנחה ללמוד פרקי אבות בפרק זמן המיוחד הזה. הסיבה הפשוטה, למה לומדים פרקי אבות בין פסח לעצרת, בין יציאת מצרים לבין מתן תורה? מכיוון שעיקרה של מסכת אבות עוסק בתיקון המידות, בבניין המידות. וההכנה הבסיסית ביותר בשביל לקבל תורה זה תיקון המידות. אי אפשר ללמוד תורה בלי שמתקנים את המידות. כתוב ברמב"ם, מפסק שולחן ערוך, תלמיד שלא הגון, תלמיד שהמידות שלו מקולקלות, אסור ללמד אותו תורה. חז"ל אומרים, התורה יכולה להיות סם חיים, אבל גם חלילה יכולה להיות סם מוות. איך יכול להיות שהתורה תהיה סם מוות? עץ חיים היא למחזיקים בה. מה זה סם מוות? אומרים המפרשים, תלוי במידות. מי שניגש לתורה עם מידות טובות, אז היא הופכת להיות סם חיים. היא מעצימה את כל הטוב שיש בו. מי שניגש לתורה עם מידות מקולקלות, היא מעצימה את כל הקלקול שיש בו, והיא הופכת להיות סם של מוות. אז ממילא אפשר להבין שהכנה למתן תורה לקראת חג השבועות, צריך לעסוק בפרקי אבות. מכיוון שהתורה, יש אנשים שטועים לחשוב שהתורה זה ידע אינטלקטואלי. זה חוכמה. אינפורמציות שאנחנו מקבלים מחז"ל, ממשה רבנו, מריבונו של עולם. ולא משנה כל כך מה העולם המוסרי שלנו, כמו אותו סיפור מפורסם על מרצה לאתיקה, שמצאו אותו מתנהג לא כל כך בצורה מוסרית. שאלו אותו, איך זה יכול להיות? אתה מרצה למוסר וככה אתה מתנהג? אמר להם אותו מרצה, מה וכי המרצה למתמטיקה הוא משולש? הוא מלמד מתמטיקה, הוא לא בגלל זה צריך להיות משולש. אני מרצה לאתיקה, אומר מה נכון, אבל להתנהג, אני לא מחויב להתנהג לפי מה שאני מלמד. בתורה זה לא כך. אם הכלי שלנו לא בנוי באופן מתאים לתורה, אי אפשר לקבל אותה. כי התורה זה לא אינפורמציה. התורה זה הדרכות של חיים. התורה זה הערה שבאה ממרום. כדי שיהיה כלי שיכול לקבל אותה, צריך שהאישיות תהיה מותאמת לתוכן. כשהאישיות בנויה נכון, מעוצבת נכון, ההערה של התורה יכולה להפריח, להעיר, לעשות לנו טוב. לכן מיד כשאנחנו יוצאים מפסח צריכים להתכונן למתן תורה. זה הסיבה הפשוטה והטעם הפשוט. צריך להוסיף, תיקון המידות, עבודת הנפש שלנו לעצב אישיות בריאה וטובה, זה לא רק המלצה טובה, זה אפילו לא דרך ארץ שקדמה לתורה. תיקון המידות זו מצווה מהתורה. מצווה מדאורייתא. הרמב״ם בספר המצוות שלו ממש בהתחלה במצווה ח' מונה את מצוות תיקון המידות כמצווה מהתורה. מהי המצווה? כתוב והלכת בדרכיו. יש לנו מצווה להידמות לבורא עולם. ללכת במידות שלו ובהנהגות שלו. מהו רחום? אף אתה רחום. מהו חנון? אף אתה חנון. יש לנו מצווה להתאים את האישיות שלנו למידות שבהם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. זה נקרא תיקון המידות שאנחנו ראויים לקבל תורה כי אנחנו דומים אליו, הידמה אליו. כשאישיות שלנו בנויה באופן מותאם למידות שלו, אז יש הקבלה. ההדרכות שלו, ההערה שלו, החוכמה שלו, הרצון שלו יכולים להיספג באופן ראוי ומתאים בתוך הנפש שלנו. לכן ברור שמסכת מידות היא חלק מהתורה. המשניות של מסכת מידות הם חלק מהתורה, זה לא דרך ארץ שקדמה לתורה, זה לא לימודי חול, זה לימודים של התורה עצמה. מסכת מידות היא חלק מהתורה שמדריך אותנו איך להיות ראויים ומתאימים להיפגש עם כל התורה כולה בצורה נכונה. אבל מלבד הטעם הפשוט הזה שאמרנו, שהוא ודאי נכון, יש עוד סיבה הרבה יותר עמוקה כמו שנראה, למה בפרק הזמן המיוחד הזה של ימי ספירת העומר, ובפרט בחודש אייר, אנחנו עסוקים בתיקון המידות, במסכת אבות. יש סגולה מיוחדת לחודש הזה שעכשיו אנחנו עומדים בפתחו, חודש אייר, שהוא יכול לעזור לנו לתקן את המידות. לעזור לנו לתקן את האישיות מהתכונה המיוחדת שיש בחודש הזה, כמו שתכף נראה, שזו תכונת האחדות, לחבר את העליונים והתחתונים, לחבר את השורש עם הענפים. כוח מיוחד שדווקא חודש אייר יתאפיין בו, שמהתכונה שלו הרבה יותר בקלות אפשר לעבוד על עולם המידות, עולם הפנימי. אם מסתכלים על חודש אייר במעגל השנה, הוא נראה אחד החודשים הסתמיים ביותר. אין בו שום חג מהתורה או מדרבנן, לא חנוכה, לא פורים, חודש של סתמי. דרך אגב, כשהיה בית המקדש היה בנוי, בזמן בית המקדש, החודש הזה כולו היה מדאורייתא. בכל חודש אחר יש לנו איזשהו חג שהוא תופס לנו שבעה ימים בחודש, יומיים בחודש, יום. בזמן בית המקדש שספירת העומר, לפי כל השיטות, הייתה מהתורה, כל יום של חודש אייר היה מהתורה. חודש שהוא כולו דאורייתא. אבל היום, לרוב השיטות, ספירת העומר מדרבנן, לשיטה אחת זה רק דאורייתא, אז החודש הזה הוא נראה כחודש סתמי, כחודש ככל החודשים. מה מיוחד בחודש אייר? אדרבה. אפשר לראות במבט ראשוני שחודש אייר נועד לעשות הפרדה בין פסח לבין שבועות. קצת לנוח אחרי כל הניקיונות של פסח. קצת להירגע עד שמתכוננים לחג השבועות. קצת להבדיל, לתת רווח בין פרשייה אחת לפרשייה שנייה. בין החירות הלאומית של עם ישראל לבין החירות הרוחנית. קצת להפריד בין הדברים. כך נראה לכאורה חודש אייר. אבל כשמתבוננים יותר לעומק, רואים שיש בו הרבה סוד מאוד מאוד גדול. הרמב"ן על התורה אומר שהסגולה של חודש אייר, או יותר מדויק של ספירת העומר, אומר על לשונו של הרמב"ן על התורה, ספירת העומר היא כמו חול המועד. היום טוב הראשון של ספירת העומר זה פסח. היום טוב האחרון זה שבועות. כל ימי ספירת העומר הם כמו ימים של חול המועד, שבאים לחבר בין פסח לבין שבועות. יותר מזה, אומרים המפרשים, לחג שבועות אין תאריך בתורה מתי הוא יוצא. באמת חז"ל אומרים, יכול לצאת ה' בסיוון, תודה רבה, ו' סיוון, ז' בסיוון. מתי התאריך שלו? החג היחיד שהתורה לא כתבה לו תאריך זה חג שבועות. אומר המהר"ל מפראג, למה? מכיוון שזה היום החמישים אחרי פסח. הזמן שלו הוא המשך של פסח, זה הסיום של פסח, נגמר בשבועות. ומה זה באמצע? ימי חול המועד. כל הימים האלו של ספירת העומר, ובפרט חודש אייר, שתכף קצת נתבונן בו, זה עניינו לחבר בין פסח לבין שבועות. יש לו כוח מאוד מיוחד לחודש הזה, חודש אייר, שהוא מחבר. הוא חודש שמרפא. אני השם רופאיך בזה שהוא מחבר ויכול לאחד בין שני דברים שהם דווקא שונים. בפסח יצאנו ממצרים, קיבלנו את החירות הלאומית שלנו, הפכנו מאוסף של פרטים של עבדים להיות לעם. פתאום מופיע עם שקוראים לו עם ישראל. ההיסטוריה מתחשבת באומה הזאת שקוראים לה עם ישראל, שעכשיו הולכת להופיע את דרכה בכל ההיסטוריה. בחג השבועות קיבלנו את התורה משמיים, הערה מאוד מאוד רוחנית. מה הסוד של חג, של חודש אייר? מה היה חסר בין פסח לבין שבועות? חודש אייר בא ללמד רק דבר אחד. הוא כל כך סודי שאי אפשר לומר אותו, ותכף נבין למה, אי אפשר לומר אותו בשפת העולם הזה. כל הנושא של חודש אייר זה לברר שפסח ושבועות יש להם שורש אחד בשמיים. זה לא שני דברים נפרדים, אשר בחר בנו מכל העמים, ואחר כך נתן לנו את תורתו, אלא יש שורש אחד בשמיים שקושר את שניהם ביחד. בספר יצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, כתוב שכל חודש יש לו אות שמציינת, מסמלת את התוכן של אותו חודש. חודש ניסן זה עוד ה', כל חודש יש לו עוד. חודש אייר כתוב בספר יצירה, האות שלו זה וו. האות של חודש אייר זה אות וו. וו החיבור שיכולה לחבר בין פסח לבין שבועות. חודש אייר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חודש אייר הסגולה שלו שהוא יכול לחבר, הוא יכול לקשר, הוא יכול לחבר את שני הדברים שנראים שונים. אתם יודעים, עם שמקים מדינה, עם שמקים לאום, הוא לא כל כך יכול ללכת לפי הדרכות של השמיים. הוא צריך להיות מאוד מאוד ארצי כדי להקים מערכות של פוליטיקה ומסחר ומדינה. זה לא כל כך מותאם לפי הדרכות שמימיות. ולקבל תורה משמיים זה משהו מאוד מאוד רוחני. לפעמים אולי יש אנשים חושבים צריך לפרוש מענייני העולם הזה כדי לקבל. איך אפשר לחבר משהו כל כך ארצי, לאומי, למשהו כל כך רוחני? זה הסוד של חודש אייר. חודש אייר בא לגלות שיש שורש אחד בשמיים שממנו יוצאים שני הענפים הללו, של הלאומיות שלנו שהתגלתה בפסח ושל הרוחניות שלנו שהופיע בחג השבועות. והסוד הזה של האחדות היא מתגלית באייר, כמו שתכף נראה, ומכאן הכוח הגדול לתקן את האישיות ואת המידות מהסגולה של האחדות שמופיעה בחודש הזה. מה זה תיקון המידות? תיקון המידות, יש אנשים שחושבים שצריך להמציא מידות. אדם רוצה שיהיה לו מידת הענווה, אז הוא צריך לייצר בתוכו את מידת הענווה. אדם רוצה שיהיה לו מידת השמחה, אז הוא צריך לייצר. לא נכון. כל המידות הטובות וגם הלא טובות, כולם קיבלנו מלידה. כל נפש שנמצאת בתוך גוף, יש לה מידות. טובות או לא טובות, אצל תינוק אין טוב ולא טוב, כי הוא נולד עם זה בצורה בריאה, כמו שהוא תינוק, אין לו טוב. ככל שאדם מתבגר, הוא צריך לעצב, לכוון, לדייק את האישיות שלו, שהמידות שלו ילכו למקום טוב. מה זה טוב ומה זה רע? טוב פירושו של דבר שאני מעניק, רע זה שאני לוקח לעצמי. זה כל ההבדל. כל המידות שיש לנו אותם קיבלנו בטבע. התיקון של המידות זה האיזון שלהם, הדיוק שלהם, כדי שנוכל להיטיב, לתת לנפש הפנימית שלנו להתגלות ולהופיע. הרמב״ם בשמונה פרקים אומר, מה זה נקרא תיקון המידות? כל המידות שלנו כולם צריכות להיות ממוצעות, באמצע מאוזנות. אומר הרמב״ם למשל, מה זה אדם שיש לו מידת הענווה? שהוא באמצע בין הגאווה לבין השפלות. מה זה אדם שיש לו מידת הזהירות? זה האמצע בין הפחד לבין ההרפתקנות, לקחת סכנות, שעננות. כל המידות, מה זה אדם נדיב? זה ממוצע בין אדם פזרן לבין אדם קמצן. זה אדם נדיב שיודע לחשבן נכון מה הוא יכול לתת ומה הוא צריך לשמור. כל המידות שלנו צריכות תיקון להיות באמצע, באחדות. למה האמצע כל כך חשוב? מכיוון שריבונו של עולם, כשמתגלה בעולמנו, המידות שלו נמצאות באמצע. כי האמצע זה לא איזושהי פשרה בינונית בין צד אחד לבין הצד השני, אלא האמצע זו הנקודה שיכולה להכיל את הכל. זה הממוצע. זה הנקודה שלוקחת בחשבון גם את הימין וגם את השמאל, והיא מכילה את שניהם ביחד. באמצע. להיות במידות מתוקנות שמסכת אבות מדריכה אותנו, זה להביא את כל המידות שלנו לאיזון באמצע, ואז הן מותאמות למידות הבורא והלכתה בדרכיו, שהמידות שלנו כמו המידות שלו. החודש שיכול לעזור לנו להביא ולכוון את כל המידות שלנו למקום האחדותי, האמצע, שיכול לחבר את הימין עם השמאל, זה חודש אייר, מכיוון שיש לו את התכונה המיוחדת הזאת של האחדות. לכן התלמידים של רבי עקיבא, שכולנו יודעים שבימים האלה אנחנו מתאבלים על מותם, על מה הם נפטרו? על קלקול המידות שלהם, שהם לא נהגו כבוד זה בזה, הם לא ידעו לכבד, לראות את הדבר שמאחד ביניהם, גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום שמתגלה. הרי אין לך, איך אומרת המשנה במסכת אבות, חביב אדם שנברא בצלם. אין לך אדם שריבונו של עולם לא מתגלה דרך הנשמה שלו, בצלם אלוקים. אז מי שלא יודע לכבד את חברו, לא יודע לכבד את הבן אדם לחברו, וגם לא יודע לכבד את הבן אדם למקום שמתגלה דרכו, יש לו פגם במידות, הוא לא נמצא באיזון, הוא לא נמצא במידת האחדות. אז הזמן שנפרעים ממנו, זה הזמן שהוא הפוך מאיך שהוא מתנהג. זה הזמן הזה של ימי ספירת העומר. לכן, הזמן הזה שהוא כל כך קצר, של פחות מ-49 יום של ימי הספירה, הוא מסוגל לעשות מהפך בכל האישיות. חז"ל אומרים, לפני כמה ימים היינו בקריאת ים סוף, מובא בחז"ל, שכשישראל עברו בתוך ים סוף, שרו של מצרים בא לפני ריבונו של עולם ומתלונן, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, מפני מה אתה מעביר את אלה ואתה מטביע את אלו? שואל שרו של מצרים לפני ריבונו של עולם, טענה צודקת. חז"ל אומרים שבקריאת ים סוף עברנו עם פסל של מיכה, אז למה אותם אתה הורג ואותם לא? אחרי 49 יום עם ישראל מגיע למצב של פנים בפנים דיבר השם אלוקיכם עמכם. כזה שינוי דרסטי ב-49 יום. המקובלים אומרים שהזמן הזה של ימי ספירת העומר מסוגלים לעשות שינוי באישיות הרבה יותר מעשרת ימי תשובה. מסוגלים להפוך את כל הכיוון שלנו מהללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה לפנים בפנים דיבר השם עמכם. לשנות את כל הכיוון, לעשות מהפך באישיות, לגלות את נקודות האחדות שנמצאות בתוך הנפש שלנו. לכן שלמה המלך בונה, מתחיל לבנות את בית המקדש דווקא בחודש אייר. נקרא בספר מלכים חודש הזיו. בגלל ששלמה המלך מבין שהחודש הזה מסוגל לחבר את העליונים עם התחתונים. ובית המקדש זה הנושא שלו. מה עושים בבית המקדש? מקריבים קורבנות, מקרבים את כל המציאות מלמטה למעלה, כדי שתשרה השכינה מלמעלה למטה. זה הסגולה של החודש, לגלות את האחדות שבכל המציאות, בכל הרבדים, כמו שמחבר בין פסח לבין שבועות, בין האדם לבין בוראו, בין האומה לבין הרוחניות שלה, כך הוא יכול לחבר את כל הרבדים של המציאות, וזה הזמן המתאים להתחיל לבנות בו את בית המקדש. יותר מזה, חז"ל אומרים שהחודש, בעצם בתורה כתוב, החודש הראשון לפי התורה, מניין התורה, זה חודש ניסן. חודש הראשון זה ניסן, השני זה אייר, השלישי זה סיוון, חודש השביעי זה ראש השנה, יום הכיפורים. כתבו בעלי הסוד, וחז"ל מופיע כמה מקומות, ששבעת החודשים הללו, שאנחנו מונים אותם, מניסן עד תשרי, הם מקבילים לשבעת המידות של בורא עולם. הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח, העוד, היסוד והמלכות. כמובן, מלכות זה תשרי. חודש ניסן זה חודש הגדולה. הקדוש ברוך הוא הופיע עלינו מלמעלה בניסי ניסים, עד שנגלה למלך מלכי הממלכים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, כמו שקראנו במגילה. חודש סיוון זה התפארת, זה גם בא מלמעלה, זה מתן תורה, זה הערה. באמצע נמצא חודש אייר. חודש אייר זה החודש של הגבורה, זה החודש שבא מאיתנו מלמטה. המזל של חודש אייר זה השור, זה החודש של העבודה. עבודה שהיא בנויה פרט אחרי פרט, יום אחרי יום. חודש סיוון זה כבר יהיה מזל תאומים. זה כבר מקריבים את שתי הלחם. אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה את העבודה שלו בחודש ניסן, ונותן לנו לעשות את העבודה שלנו בחודש אייר, בחודש סיוון אנחנו כבר באים ביחד, תאומים, שני הלחם. אנחנו כבר עובדים ביחד בשותפות. אבל הסגולה של החודש הזה, של חודש אייר, זה סגולה שבאה מלמטה למעלה. לא כמו ניסן מלמעלה ולא כמו סיוון מלמעלה. הסגולה של החודש הזה לגלות את האחדות שאנחנו מצמיחים מלמטה. ולכן שלמה המלך בונה את בית המקדש שאנחנו צומחים בו מלמטה. והמועד היחיד שמוזכר בתורה שיש בחודש אייר זה פסח שני, שבני ישראל ביקשו. זה לא היה כביכול בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. אנחנו השתוקקנו שיהיה לנו עוד חג, מועד בית לעשות את פסח, מי שהיה תמה או בדרך רחוקה. אנחנו ביקשנו להשלים את מה שהיה חסר מלמטה למעלה. אז ניתנה לנו אופציה בית לעשות את פסח שני. זה הסגולה של החודש הזה, חודש אייר, לגלות את האחדות שצומחת מלמטה למעלה. תודה רבה. חודש ניסן גילה את עם ישראל בעולם. חודש סיוון גילה את התורה. אמרנו שחודש אייר מגלה את האחדות המיוחדת שביניהם, שיש להם שורש אחד. למרות שעם ישראל, הלאומיות שלו זה משהו מאוד ארצי, מאוד ממשי. התורה משהו מאוד מאוד רוחני. ויש סוד שמגלה שיש להם שורש אחד בשמיים. אבל איפה הסוד הזה מתגלה פה בארץ? במה הוא בא לידי ביטוי שאפשר לראות את האחדות הזאת? מה פה בארץ מגלה את האחדות הזאת שנותנת את התכונה של החודש לבוא לידי ביטוי, שעוזרת לנו גם לתקן את המידות? אם חודש ניסן זה היה עם ישראל, וחודש סיוון זה היה תורת ישראל, חודש אייר הסגולה שלו זה ארץ ישראל. בתורה כתוב בספר במדבר, ואני מצטט, בספר במדבר פרק י' פסוק י' א' כתוב, והי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש נעלה הענן מעל משכן העדות, ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני. התורה מציינת שאחרי מעמד הר סיני עם ישראל חיכה בחנה ליד הר חורב, הר סיני, כמעט שנה. מתי מתחילים לנסוע לכיוון ארץ ישראל? בחודש אייר, בכף באייר. אומר רש"י שם כמה פסוקים אחר כך, לפי התוכנית המקורית של ריבונו של עולם, תוך 3 ימים היו צריכים להיכנס לארץ ישראל. כלומר, כף ג' באייר נכנסים לארץ ישראל. אלא רצו לשלוח מרגלים, וכולם יודעים את ההמשך, נמשך 40 שנה. בתוכנית המקורית התחילו את המסע הראשון, מתוך 42 מסעות, המסע הראשון אחרי מעמד הר סיני לנסוע לארץ ישראל, בכף באייר. זה הזמן המתחיל לנוע לארץ ישראל ולהיכנס לארץ ישראל, בכף באייר. ולמה כל כך משמעותי? למה כל כך משמעותי המימד הזה של ארץ ישראל, שהוא נמצא באמצע בין עם ישראל לבין תורת ישראל, והוא הסוד המחבר שלהם? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. חז"ל אומרים באין ספור מקומות שאין קיום לא לעם ישראל ולא לתורת ישראל אם לא רק בתוך ארץ ישראל. על עם ישראל זה פשוט. חז"ל אומרים בסוף מסכת כתובות, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. ישראל בגלות זה בכלל קובץ של פרטים. מתי עם ישראל יכול להתגלות כעם? זה רק בארץ ישראל. חז"ל אומרים לשון שרק בארץ ישראל עם ישראל נקרא קהל. רק פה אפשר לגלות את המכנה המשותף שלנו. בלי ארץ ישראל אנחנו לא עם, אנחנו אוסף של פרטים, אוסף של קהילות, כולנו יודעים מה היינו. על תורת ישראל זה פשיטה. לא רק זה שלפחות שליש ממצוות התורה הן מצוות התלויות בארץ. קורבנות, הפרשות תרומות ומעשרות, מצוות חלה, מצוות התלויות בארץ, בארץ ישראל. לכן, זה, מלבד זאת הספרי אומר, שכל המצוות גם שלא תלויות בארץ, שאנחנו עושים אותן בחוץ על הארץ, זה רק בגדר הציבי לך ציונים. שכשנחזור לארץ ישראל, לא נשכח איך לקיים מצוות, אבל באמת אין מצוות בחוץ לארץ. כי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בחוץ לארץ, אלא רק בארץ ישראל. מובא בשם החפץ חיים, אינני יודע מה המקור שלו, אבל כך מובא שכל מצווה שאפשר לקיים אותה גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, בארץ ישראל היא בערך פי 20 מאשר בחוץ לארץ. כלומר שבת בחוץ לארץ, שבת בארץ ישראל, פי 20. תפילין בחוץ לארץ, תפילין בארץ ישראל, פי 20. מכיוון שרק פה יש השראת שכינה, רק פה מתגלה עם. המדרגה הזאת של ארץ ישראל שמתגלה בחודש אייר היא זאת שמחברת את עם ישראל ותורת ישראל לדבר אחד. לכן כתוב בזוהר הקדוש שמה שאנחנו אומרים בתפילת מנחה כל שבת, אתה אחד ושמך אחד, שזה התורה, ומי כעמך ישראל גוי אחד, כל זה בארץ. מתי הקדוש ברוך הוא מתגלה כאחד והתורה שלו בשלמות מופיעה כאחד ועם ישראל מתגלה כאחד? בארץ ישראל, בארץ. הסוד של ארץ ישראל שהוא מתגלה בחודש אייר הוא הסוד של האחדות שיכול לחבר את העם ואת התורה, את הלאומיות הארצית והתורה השמימית, והכל למקום אחד, לאפשר לאחד, לאינסוף ברוך הוא, לריבונו של עולם, להתגלות פה בארץ. זאת תכונת האחדות של חודש אייר, זאת וו החיבור שנותנת לנו גם את היכולת לעבוד על המידות ולתקן ולהגיע למיצוע, למקום המאוזן בנפש שמותאם לקבל את התורה. לכן לא בכדי בדורות האחרונים זכינו שגם החזרה שלנו, דור הגאולה לקראת בית שלישי, החזרה לארץ ישראל נעשתה בחודש אייר. מתי חזרנו לבנות את המדינה שלנו? חזרנו באופן רשמי ומוצהר שאנחנו ייצרנו, ואחר כך אומות העולם יצהירו, בחודש אייר. מתי חזרנו לכל המקומות הקדושים שלנו, לירושלים, לחברון, לשכם, ליריחו? בחודש אייר. כי זה החודש שבו חוזרים לארץ ישראל, שהיא מחברת את העם ואת התורה, את הלאומיות הארצית והשמימיות הרוחנית. זה הסגולה של חודש אייר, שיכול לחבר את הכל, יכול לעזור לנו להתחבר לעצמנו ולהתחבר לריבונו של עולם, שבזמן הזה בונים את בית המקדש ומקרבים מעלה ומטה. ולכן כמובן יצא לכם באופן מופלא שהמצווה המיוחדת, אחד המצוות שהתורה אומרת שהיא קשורה בארץ ישראל, ראשית הריסותיכם כשתגיעו לארץ, זאת הפרשת חלה. אז לעשות הפרשת חלה בחודש אייר, ובפרט בראש חודש אייר, זו מעלה עצומה. ברב צדוק כתוב שאנחנו אומרים ביהדות, קוראים ליום הראשון של החודש, קוראים לו ראש חודש. לא קוראים לו האחד לחודש, כמו אצל הגוי. למה ראש חודש? אומר רב צדוק, מכיוון שראש חודש, כל ראש חודש, הוא כמו הראש של החודש. הוא כולל בתוכו את כל החודש. הוא כונס, כמו שהראש כולל את כל הגוף, יכול לנהל את עצמו. הראש של החודש כונס בתוכו את כל החודש. ראש חודש זה מועד, זה זמן מיוחד. ובכנס כזה של נשים אי אפשר שלא לסיים עם הדברים שמוזכר בטור, שגם רמז אליהם הרב מקודם בשם הבן איש חי. כתוב מפורש בטור שראש חודש זה חג של הנשים. זה מועד מיוחד של הנשים בעם ישראל. כך כתוב בטור, מובא בשם הירושלמי שנהגו הנשים לא לעשות מלאכה בראש חודש. ומה הטעם לזה? מובא בפרקי דרבי אליעזר, לפי שלא רצו אנשים ליתן נזמיהם לבעליהם במעשה העגל. לכן נתן להם הקדוש ברוך הוא שכרם שיהיו משמרות ראשי חודשים יותר מהאנשים. ומביא שם הטור בשם אח שלו, אומר מה הסוד של הדבר הזה? אומר, יש לנו שלושה רגלים בשנה. פסח זה של אברהם, שבועות של יצחק מפי הגבורה שמענו, וסוכות זה יעקב, יעקב עשה לו סוכות. י"ב ראשי חודשים, אומר הטור, הם בעצם גם כן 12 מועדים שיש לנו בשנה. ו-12 המועדים הללו הם כנגד 12 השבטים. וכשחטאו ישראל בעגל, נטלו אותם מהגברים והעבירו אותם לנשים. ובעצם מי ששומר על המועדים הללו של ראשי חודשים, זה רק הכוח של הנשים. אז בפרט בראש חודש וראש חודש אייר, שיש לו את הסגולה של האחדות, שקשורה לארץ ישראל, שתחבר לנו גם את עם ישראל וגם את תורת ישראל, אז יש לכם זכות גדולה, ונתפלל כולנו שנגיע בקרוב לגאולה השלמה. אמן.
יישר כוח. וחיברת לנו את כל, גם העשייה וגם המועד וגם העיתוי וגם הערב וגם הנשים שנמצאות כאן, יישר כוח. מדהים. השיעור הוקלט, אז אולי הוא גם יופץ ונעביר אותו ביניכם.